בוודאי. השיעור שלנו היום בפרשת השבוע, סיום ספר ויקרא. אז אנחנו קוראים אל הקדוש ברוך הוא ומתחננים בפניו שישלח רפואה שלמה מהרה למורנו ורבנו הגדול רבי מרדכי צמח בן מזל טוב, שהקדוש ברוך הוא יחמול עליו וירחם עליו ועלינו, כי אנחנו צריכים אותו פה, ושישלח לו רפואה שלמה לכל עבריו ולכל גידיו, וימשיך להוביל את עם ישראל בקדושתו ובהוראותיו. בפרשת השבוע שלנו, פרשת בחוקותיי, למעשה עוד דבר אחד, אנחנו פוגשים היום בפרשת בחוקותיי ביום חמישי, במדיום מעניין מאוד. אנחנו יודעים שלג בעומר בימי הספירה חל בהוד שבהוד. אבל היום זה יצא עוד יותר. אנחנו יודעים שימות השבוע מתחלקים מחסד ועד מלכות. נכון? כך למדנו בזוהר. והנה, יום ראשון הוא חסד, יום שני גבורה, יום שלישי תפארת, יום רביעי נצח, יום חמישי הוד. אז היום יש לנו הוד שבהוד שבהוד. כן, נכון, אבל עדיין אנחנו ביום חמישי. אנחנו עדיין קשורים ליום חמישי. הוד שבהוד שבהוד. ועוד יותר, כשאנחנו נכנסים ליום השישי שזה יסוד, ויסוד הוא צדיק, צדיק יסוד עולם, ורשב"י היה יסוד עולם. אז בוודאי ובוודאי שאנחנו צריכים למצוא בפרשה שלנו משהו מיוחד שיחבר אותנו בין מידת ההוד למידת היסוד, ומשם אל המלכות, שהיא שבת, כדי שנוכל באמת לחבר את כל המידות הללו. כי בידוע כבר למדנו בהקדמה לספר הזוהר, שמידת היסוד היא כוללת את כולם, כי השפע שיורד מלמעלה, מג' ראשונות אל התחתונות, הולך ויורד ומתאסף ביסוד, כי היסוד הוא סיום שיעור קומה, ורק אחר כך השפע הזה עובר אל הנוקבה, אל העולם הבא. כלומר, הוא כולל בתוכו הכל. אז אם כך אומרת התורה בפרשה שלנו על הפסוק, ואם לא תשמע לי ולא תעשו את כל המצוות האלה, מה פירוש הפסוק הזה? מה זה אם לא תשמע לי? איך אפשר לא לשמוע? איך אפשר לא לשמוע לקדוש ברוך הוא? אומר האדמו"ר, זכותו תגן עלינו, שמלשון זו ישנה סברה שלא ישמעו, אבל יעשו. כן? כתוב אם לא תשמעו לי ולא תעשו. אבל יש אפשרות ואם לא תשמעו לי ותעשו. נכון? איפה ראינו את זה? ראינו את זה בהר סיני. מה אמרו בני ישראל? נעשה, אחר כך נשמע. זה לא צריכים לשמוע, אנחנו עושים. אז אם ככה, קשה. שהרי אם לא ישמעו, בוודאי לא יעשו. כי איך אפשר לעשות דבר שאתה לא יודע מהו? אז מה כוונת הפסוק? אלא הכוונה הוא, רבותיי, שימו לב. דברים היוצאים מן הלב, צריכים להיכנס אל הלב. האדמו"ר פה צועק בחום ליבו. על מה? אלא הכוונה היא ללימוד והפלפול בדברי תורה. יש אנשים שלומדים ומפלפלים בדברי תורה, ולמרות שהוא מאמין בחז"ל, הוא לומד, הוא מפלפל, הוא אינו מייגע את עצמו לשמש תלמיד חכם וללמוד תורה שבעל פה, שמהם לומדים את דברי חז"ל. לא די בלימוד. יש מה שנקרא בגמרא מעשה רב. אנחנו יודעים שלמעשה רב יש גדר של הלכה, כך עושים. אם הגמרא אומרת מעשה רב, זה אומר שבאותו רגע הגמרא אומרת כך הדין שצריך לעשות. ולמרות שיכולות להיות מחלוקות, אבל מעשה רב הוא כקביעה, כפסק. גדול שימושה יותר מלימודה. האדם יגיד, רגע, אבל עכשיו אם אני אלך אל תמיד חכם ואני אשמש אותו, אני אפסיד דף גמרא, אני לא אספיק ללמוד סדר המשנה שלי, מה אני אעשה? קבעתי לי איזה כמות מסוימת שאני רוצה להשיג. אומרים חז"ל, לא, גדול שימושה יותר מלימודה. לא שאומרת הגמרא שגדול שימושה ואל תלמד, מלשון חז"ל מבואר ממש, גדול השימוש יותר מהלימוד. זאת אומרת, תלמד, אבל חלק מהזמן של הלימוד שאתה מקדיש ללימוד, תקדיש לשמש תלמיד חכם, לראות בפועל איך אכן התורה מתקיימת, איך אכן החיים בעולם הזה הגשמי הם בדיוק מתאימים לחיי הקודש על פי התורה והמצווה. אם לא תראה את זה ותחיה רק בתוך הלימוד, אתה תמצא את עצמך מסתפק באין ספור שאלות. איך זה יכול להיות? הדור הזה לא מתאים, דברים כבר השתנו, יש הרבה הרבה שאלות שאפשר לשאול. כשאתה רואה את תלמיד חכם משמש, חי, במציאות, הרבה מהשאלות נעלמות. אמינה. הדבר היותר חשוב זה גם לראות את התלמיד חכם, איך הוא מתעסק עם החול. איך הוא מתעסק עם הציבור. כי בזה יש תורה שלמה שלא כתובה בשולחן ערוך. זה לא רשום בשום מקום. רק במצווה אחת, ואהבת לרעך כמוך. ולראות את הצדיקים, את תלמידי החכמים האמיתיים, איך הם משרתי ציבור, איך הם מוסרים את נפשם עבור הציבור, איך הם אוכלים, איך הם שותים, ואיך כל דבר בחיים מתנהל, אתה רואה פתאום שהתורה היא באמת תורת חיים. היא תורה מעשית, היא לא תורה רק ללמוד. לכן ממשיך האדמו"ר ואומר, ובזה יש לנו אדם שלמרות שאינו לומד, כי הוא עסוק עכשיו בשימוש, הרי הוא בעל מעשים טובים. לכן אמרה התורה, ולא תעשו. כלומר, ואם לא תשמעו לי ולא תעשו, לומר לך שאם לא תלמד, לא תעשו. שמה הכוונה? שאם יהיה ביטול תורה, יביא לך ביטול מעשים טובים. כי התלמוד מביא לידי מעשה. ואם תבטלו התורה, תבטלו אחר כך גם את המעשים הטובים. זה אפשרות אחת. או שיש לך אדם שבגלל היעדר הלימוד מחמת זלזול במדרש חכמים אינו עושה. מה באמת? לא שייך כבר, זה לא לדור שלנו. אז הוא לא יעשה. ואז יגרום היעדר העשייה והולך ויורד עד שמואס ומצחק באחרים שעושים מעשיהם על פי חז"ל. נו באמת, מה, לא מתאים לך? איך אתה עכשיו עושה דברים שגזרו לפני 2,000 שנה? אז היו מדליקים אבן, זה שטויות, זה לא נכון. היו מדליקים בלי אבנים. אבל כל מיני דברים כאלה. מה אתה עכשיו מתייחס למה שהיה אז? זה לא אותו דבר, אם היה להם מכונית היום, הם היו נוסעים בה בשבת גם כן. כל מיני שטויות כאלה. כן? הם היו חיים היום ומשנים הכל. ולכן, ואז למעשה יורד ומואס בעשיית החוקים, חוקי התורה. ואם את משפטי תגעל נפשכם, שאינו מואס בחכמים, אבל סופו לשנוא את החכמים. כי הם כל הזמן מאירים ומסבירים ומכוונים ומוכיחים את אשר תעשו. והוא מזלזל בהם. בסופו של דבר הוא גם מואס בהם עצמם. לא רק בדבריהם. או שיש אדם שאינו לומד וכן מואס. ואינו עושה כלל, בכלל. לא רוצה ללמוד, לא רוצה לעשות, מואס ברחמים. אבל, שימו לב, זה באופן חיצוני. כי בתוך תוכו וליבו יש אהבה לרחמים ולצדיקים. אבל, אומר הוא שהוא לא מתאים. אני לא שייך. כלומר, זה נכון, הכל נכון, אבל זה לא מתאים לי, זה רק הצדיקים. ואומר הוא שהם אלו הראויים לקיים דברי החוקים והמשפטים, ולא מואס אלא באחרים שמעלה בדעתו שהם בדרגתו. זאת אומרת, אבל איך אתה... הוא מואס באנשים שהם בדרגתו, שעושים. ואיך הם מקיימים החוקים והמשפטים ואינם בעלי מדרגה? הוא רואה אנשים פשוטים, לא צדיקים, שכן עושים, שכן לומדים. ואז הוא אומר, הוא מואס בהם. למה? כי זה מאוד קשה, לא.
אז ההצגה
כי זה כבר, כן, זה לא צדיקים, הם לא צדיקים.
אני אכלתי אותך אותו מסטינג, מה עכשיו?
כן, עכשיו נהיית לי צדיק. כן, פתאום נהיית לי אחד עם כיפה גדולה, התחלת לגדל פאות, התחלת ללכת זקן. מה, בחייך, עזוב אותך, רק לצדיקים, זה תהיה רשב"י, נו מלא. אבל, עזוב אותך, זה הכי מרגיז אותו. או שיש לנו אדם שאינו לומד ואינו עושה ושונא את הרחמים ומואס באחרים, אבל אינו פועל שום פעולה על מנת שיתבטלו ממעשיהם. כלומר, הוא רק, מה שנקרא, צופה מן הצד. הוא לא מפריע. הוא לא מקנטר, הוא לא פוגם, הוא לא עושה רעש. חי לו לבד. אבל סופו שיהיה כופר בתורה ובמצוות, ובעיקר מתוך שלא למד. אין דבר כזה לעמוד מן הצד. אדם שמסתכל מן הצד, ולמרות שהיינו חושבים שהוא בעל מדרגה, כי הוא לא פוגע, הוא לא מקנטר, והוא לא מעליב ולא כלום. אדם כזה, בסופו של דבר יבוא לידי כפירה. כי ההבטה הזו גורמת לו למה? לשאלות רבות בפנים. ולא רק שאלות רבות, אלא גם על קטרוג החברים, על אנשים, על אחרים. ועל כן אמרה התורה, אם בחוקותיי תלך, מה פירוש אם בחוקותיי תלכו, היינו שתהיו הולכים מדרגה אחר מדרגה. יש הליכה קבועה, יש התקדמות, יש שאיפה לעלות למעלה. ומתוך לימוד ופלפול בדברי התורה הקדושה, האור הקדום, כלומר אותו האור של האין סוף, שהקדוש ברוך הוא גנז באותיות, ואת מצוותיי תשמרו. אדם כזה, שלומד תורה, באופן הזה שהוא יודע שכל אות ואות שכתובים בתורה הם למעשה אורו של הקדוש ברוך הוא מפורש. באות א' לבריאות, באות א' ישנו אור של האין סוף שמתלבש באות א' בצורת א'. ובאות ב' יש אור מן האין סוף שמתלבש באות ב' בצורת ב'. האור הזה יוצר את הצורה. ולכן, אז ואת מצוותיי לשמור הוא שתהיו מקפידים על קלה כבחמורה, כי הדבק בלימוד לשמה, הוא מדבק נפשו באותיות התורה והתפילה גם כן, מושך על עצמו הערת אור אינסוף הגנוז באותיות ההם, כל מילה שאדם אומר, כל עוד ועוד שאדם אומר בתורה ובתפילה, הוא מושך על עצמו את האור המופיע בכל עוד ועוד. וכשמשתף בלימודו קול ודיבור, כלומר לא רק קורא בעיניים, אלא מוציא קול ודיבור, הרי מייחד שתי שמות הוויה ואדנות. אנחנו יודעים שהוויה ואדנות בשאר הכוונות זה כאחד כנגד הקול, והשני כנגד הדיבור. ואז עושה ייחוד. ייחוד שלם של עולם עליון ועולם תחתון. וחמש מוצאות הפה. אנחנו יודעים שהאותיות שלנו מחולקים לחמש קבוצות. ואז הוא מקדש גם אותן. ועושה עצמו שותף לבורא התברך במעשה בראשית. כלומר, כל פעם שאנחנו מדברים, זה אולי דבר שאנחנו לא שמים לב. כשאנחנו מדברים דברים, אנחנו יוצרים אותם ברוחניות. אדם יאמר פרח, נוצר פרח רוחני. אנחנו לא יכולים להיות בורא, אז הוא לא גשמי. אבל ההבל, הפה שלנו, יוצר צורה של פרח רוחני. כשאדם אומר כדור, נוצר כדור. לא יודע עד כמה הדבר הזה מדויק, מה שאני הולך לומר עכשיו, אבל יצא ספר של הרב זמיר. שם הוא כתב ספר על האותיות, שעשו מחקר. אני מביא את דבריו, לא בציטוט, אבל זה מופיע בספר שלו. סוד האותיות, אני חושב, קוראים לספר. עיינתי בו, נהניתי מאוד. כותב שעשו מחקר מדעי על שפות שונות שיש בעולם. ויש איזה תוכנת מחשב, או דרך היום, הרי העולם מאוד משוכלל, ואדם אמר מילים בכל מיני שפות, ועל המסך בדקו את גלי הכל, זה דבר כנראה מאוד פשוט. ולקחו מספר שפות, ואמרו לבן אדם, תגיד א', תגיד ב', תגיד ג', תגיד ד', תגיד בית. כל מיני מילים, אותיות קודם כל ואחר כך מילים. וראו על המסך מה נוצר מהנודות של גלי הקול שלו. אז כל השפות כולם ראו גלי קול בכל מיני צורות, אבל בלי משמעות. ואז לקחו את השפה העברית, ולקחו בן אדם דובר עברית, ואמרו לו, תגיד א', הוא אמר א', ונוצרה אות א' על המסך. היה אות א' על המסך. הוא אמר א', ונהיה א'. הוא אמר ב', נהיה ב' על המסך. אות ממש. כשהוא אמר בית, היה צורה של בית. כלומר, ראו את האותיות. האותיות פה שאנחנו מוציאים בשפת הקודש ובדברי תורה ובתפילה, ממש יוצרים את מה שאמרנו. כשאנחנו אומרים, ובני ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו, אנחנו בונים ירושלים. רוחנית. כשאנחנו אומרים לצמח דוד עבדך מערת הצמיח, אנחנו מוסיפים משקל, צמיחה לדוד המלך. כשאנחנו אומרים סלח לנו, אנחנו בפועל גורמים לתוספת לעניין של הסליחה, בפועל. לכן אומר האדמו"ר, שהיות וכל הבריאה כולה נבראה על ידי האותיות, כשאדם לומד תורה ומתפלל לשם לימוד התורה ולשם התפילה כדי לקיים את המצווה, מה הוא עושה? הוא יוצר, הוא בורא. אז הוא שותף לקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא ברא בריאה רוחנית וגשמית, אנחנו לא יכולים לברוא בריאות גשמיות, אבל שותפים בקיום העולם. כמה אדם צריך להיזהר במה שהוא מוציא מהפה? אם אתה אומר למישהו דבר פסול, אתה יוצר אותו. אתה פשוט יוצר אותו. לכן, על כן יש בו את הכוח בסייעתא דשמיא ועשיתם אותם. אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמורו ועשיתם אותם, חסר וב באותם. למה? להורות לנו כי זו בחינת אותם, איתם. כל אחד ואחד מישראל יש בו ערבות ושייכות לכל אחד. שבשם ישראל יכונה, אתם קוראים אותם. אין דבר כזה שאנחנו מנותקים מחלקים שבעם. הוא לא מתאים לי בהשקופה, הוא לא מתאים לי במשקופה, הוא לא מתאים לי במזבודה, הוא לא מתאים לי בכיפה, הוא לא מתאים לי בגרטל, הוא לא מתאים לי במכנסיים. הוא לא מתאים לי. הוא לא שייך לקבוצה שלי. אין דבר כזה. ראינו כמה סוגי אנשים פה. כאלה שלא לומדים ועושים, כאלה שעושים ולא לומדים, כאלה שלא כך ולא כך. גם הם חלק מעם ישראל. ואנחנו ערבים להם. אנחנו לא יכולים להגיד מן הצד, לא לנו השם, לא לנו. לא שייך לי. לכן צריכים לדעת שיש הרבה פעמים שבאים ניסיונות על האדם, וחלישות הדעת ומוכין דקטנות. שכל אחד יבחן את עצמו, כשהוא מסתכל על מישהו אחר ופוסל אותו כי הוא לא בהשקפה שלו, כמה פעמים הוא בעצמו היו לו מוכין דקטנות? ואז בחברה שהוא שייך אליה, גם הוא כבר לא שייך. גם הוא לא מתאים. לכן, כי הרע מואס בטוב, כי הוא המנגד לו, והמבערו בשורשו, כמו שכתב זקיונו, כלומר המהרי, ותאמינו לי אחי, שתראו מה הוא כותב על עצמו, שכמה פעמים היה לי רדיפות, וחלישות הדעת, ניסיונות גדולות, וברגע, בהנחות תפילין, ציצית, קריאת שמע, ותפילה או לימוד תורה, גם שם היו לי הפרעות. והתאימו לי טעם אור עליון מתוק האור לעיניים לא יחילו הרעיון. איך? על ידי כך שהוא חיבר את עצמו לכולם. לא ביטל אף אחד. ואז עד שעשיתי בריאה חדשה ממש באור פנים ובלב שמח בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. איך אפשר להגיע למדרגה הזאת? זו מדרגה גבוהה. אומר המערי, עד שבטלה ממני כל המורגש של העולם הזה, שלא ארגיש כלל מעניינים כאלה. ולמה זה? איך אני אדם יכול להגיע למדרגה כזו שהעולם הזה הוא לא ירגיש בו, הוא לא יפריע לו, הוא לא ידאג אליו, הוא לא יתאבה לו? וזהו בגלל קיום המצוות, וכדברי רבי חנינא בר פפא במדרש, אם תקיימו את המצוות, מעלה אני עליכם כאילו עשיתם עצמכם. איך נאמר עלינו בספר בראשית? ויברא אלוקים את האדם בצלם דמותו. אנחנו צילום, אנחנו העתק רחוק, כי אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, אבל אנחנו בצלם דמות תמיד, וכאילו עשיתם עצמכם. ברגע שהאדם מבטל את דעתו בפני חבריו, ברגע שהאדם מחבר את עצמו אל כל המציאות כולה, ברגע שהאדם, אם בחוקותיי תלך, הוא שואף ללכת מדרגה אחר מדרגה, ואת מצוותיי תשמורו, כי הוא כן לומד, הוא כן מפלפל, אבל הוא משמש תמידי חכמים, אז ממילא הוא עומד בשיעור קומה. הוא עשה את עצמו, הוא בנה את עצמו, יכול לעמוד, שבאמת נעשה בריאה חדשה בלו חטא ועוון. לכן, מכאן אומר האדמו"ר, מודעה רבה היא לכל איש ישראל, שעל מנת להגיע למדרגת דבקות בקדוש ברוך הוא, חובה היא לקיים ולדגדג בלימוד התורה והמצוות, והשכר הוא בא כפי המאמץ וההתגברות על חולשות וחלישות הדעת והכוונה. לא שהכל הולך אחר הרצון, זה לא מספיק הרצון, צריך לרצות ודאי, אבל צריך לעבוד כדי שהרצון הזה, כמו שאומר רבנו הרמח"ל, מי שמשתתף בשיעורי הרמח"ל יודע שהרצון הזה צריך להפוך להיות טבע, שלא תרצה משהו שהוא נגד רצון השם. אבל בדרך לשם יש מלחמות, יש מאבקים, יש ניסיונות, אז הרצון לבד לא מספיק, הרצון צריך להפוך להיות משהו מעשי. לכן כתוב, ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה, את כולם. נכון שאנחנו לא כל כך יכולים לעשות את כולם באותה מדרגה. יש מצוות שאנחנו אולי לא כל כך עושים, כי עדיין לא עבדנו מספיק. לא להיבהל, כי הרצון פה, אם בחוקותיי תלכו, אם יש הליכה, התקדמות, שאיפה, והרצון כל פעם עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת והתקדמות. כי האדם מצווה להשתדל, אדם מצווה לעמול. העולם הזה הוא עולם של עמל, לא עולם של שכר, לא עולם של איש תחת גפנו ותחת עינתו עד ביד גואל צדק. זה עולם התיקון, ופה אנחנו צריכים ללכת. אנחנו הולכים, הולכים ממדרגה למדרגה. לכן אברהם אבינו למשל, זה הזכרנו בשיעור מסילת ישרים, אברהם אבינו, לא, זה דיברתי בישיבה, אברהם אבינו למעשה המקום הטוב ביותר שהיה לו לעבוד את הקדוש ברוך הוא, איפה זה היה? נו רבותיי, איפה זה היה? המקום הטוב ביותר בשבילו מבחינתו. והוא כזה, הרם נהריים, בוודאי. הוא רואה את ההבדל העצום בין כל עמדי האלילים מסביב. הוא מקרב אנשים באהבה ובאמונה, כמו מכון מאיר. הוא מחזיר אלפים אלפים בתשובה, מקרב אותם אל הבורא. אז אני לא מבין, למה הקדוש ברוך הוא אומר לו מה? לך, לך מפה. לך לך. לאן אני הולך? לארץ כנען. אוי ואבוי. ארץ כנען הייתה הארץ הכי גרועה מבחינת עבודת השם באותה תקופה. המקום הכי גרוע שיכול היה להיות. ריבונו של עולם, תעזוב אותי, יש לי פה בן מדרש. הקמתי פה. עיר, עיר ענקית של אמונה באמצע האפלה הגדולה של עבודת ילידים. יש לי בית מדרש, אברהם אבינו מגייר את הנשים, את האנשים, שרה את הנשים, יש לי פה חביבי כפר ענק, הקמתי, קוראים את זה אברהם וילג', כפר אברהם, נווה אברהם, חשוב שיתרמו להם. אז כל זה לזכור, מה עושים? ואתה לא שולח אותי, אני יש שם לבד. לך לך מארצך, מולדתך, מבית אביך אל הארץ אשר אגיע. כן, למה? איך אומר רש"י? לך לך מארצך, מולדתך, לטובתך ולהנאתך. כי כאן במקום הזה, עם כל הפאר והגדול והיופי שיש, אתה תקוע. אתה לא עולה למדרגה שאתה צריך לעלות. ורק שם, בארץ ישראל, כמו שכותב רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, במאמר השני שלו, על חשיבותה ומעלתה של ארץ ישראל, שרק בארץ הזו שנקראת ארץ אשר עיני השם בא, רק כאן יש את היכולת למי, כך אומר רבי יהודה הלוי, למי שהוא מזרע ישראל, שתיהר מידותיו ורעיונותיו, רק כאן הוא יכול לקבל נבואה. רק כאן הוא יכול לעלות במדרגות, ואנחנו חיים בארץ הקודש, נולדנו בארץ הקודש, ובוודאי מצד הרעיון הגרעין של עיני השם אלוהי חווה, אנחנו יכולים להגיע למדרגת נבואה. במדרגה היום של רוח הקודש, בצורה מועטת, אבל כל אחד יכול. פעם אמרתי על הספר רוח, מה שנקרא של כתבי הארי, שער רוח הקודש, אמרתי שמי שלוקח את הספר הזה, מהכריכה, והוא מתחיל, לומד אותו, ועושה, הוא מבין בוודאי, ועושה כל מה שכתוב בו, כשהוא יגיע לדף האחרון, תשרה לברוח הקודש. כי הרי הקדוש לא כתב את זה רק בשביל שזה יהיה כתוב. הוא כותב שמי שעושה את זה, יש לו רוח הקודש. אז יהיה לו רוח הקודש. במדרגה שלו, בבחינה שלו. אבל הוא יזכה לו רוח הקודש. וכל אחד יכול. אבל זה מצריך. זה מצריך דבקות בבורא. זה מצריך דבקות במצוות. זה מצריך אהבה רבה אהבתנו, ואנחנו אוהבים אותך. יש תהיה חשיר הזה, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. אוהבים אותך זה אומר, אוהבים את כל מה שאתה בראת, יצרת ועשית. את כל המציאות כולה. ועל מנת שהמציאות כולה תוכל להתקדש, אנחנו מצווים לקדשה על ידי הקיום התורה והמצוות. וזה דברים פשוטים. הם נשמעים בומבסטיים, גדולים, ענקים, לא. בפשטות. קודם כל לרצות. ואז עם הרצון הזה ללכת, אם ברוגותיי תלכו, ולרצות ולממש, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, עוד. לכן, מכאן מודעה רבה אמרנו, וכדברי המדרשים ברוגותיי תלכו, חישבתי דרכי ואשיב הרגלי אל עדותיך. כלומר, אני הולך לכל מיני מקומות, אני חושב שיש לי כל מיני דרכים, בסופו של דבר, לאן אני משיב את רגלי? אל עדותיך. אבו לה בשם רב אחא אמר, חישבתי מתן שכרן של מצוות והפסדם של עבירות, ואשיב הרגלי אל עדותיך. אשר האדם מביא, שמה שנאמר בתורה הוא קודם כל אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמורו ועשיתם אותם. אם האדם רוצה ללכת בחוקי התורה והוא רוצה לשמור את מצוות הבורא, אז בוודאי מובטח לו שהוא יוכל גם לעשותם. זה מה שהתורה אומרת. אבל כאן למדנו את זה בדרך השלילה. פסוק אומר אחר כך, ואם לא תשמעו לי, זה הפגם הראשון, שאדם לא רוצה לשמוע, אדם לא רוצה להקשיב בגדולי ישראל, אדם פוסל, תמידי חכמים, אדם פוסל את חבריו, אדם פוסל אחר כך את התורה, את המצוות, ואחר כך מגיע חד ושלום, לכפור בקדוש ברוך הוא עצמו, נותן התורה. ולכן ולא תעשו. ואז באמת לא עושים כלום. ולא רק שלא עושים כלום, אלא כשלא עושים, בסופו של דבר לא תעשו את כל המצוות האלה. וגורם לכך שהאדם פשוט לא מקיים את המצוות כולם. כדברי הרמב״ם, כמדומני, שמי שמבטל מצווה אחת, הרב זה ברמב״ם, נכון? אני לא בטוח, תקן אותי אם אני טועה, מי שמבטל מצווה אחת כאילו כופר בכל התורה כולה. כי אין לנו רשות להגיד זה כן וזה לא. כולם ניתנו כאחד בתורה. אז מי שמבטל אחד, ביטל את הכל. זה הכוונה במזיד, רבותיי, שלא להיבהל. במזיד. בכוונה, כשאדם שוגג, אז הוא שוגג. אבל הוא צריך להיזהר, לא לשגוג עוד פעם. ולשים לב על דבריו ועניינם. זה אולי אחד הדברים החשובים שאפשר לומר, שאנו למדים מרבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו. שניהם בורחים. אבל למה הם בורחים? כי רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו מכירים את אותו סיפור שישבו רבי יהודה בר אילאי, רבי שמעון בר יוחאי, רבי יוסי, ודיברו על ההתפתחות הטכנולוגית של אותה תקופה. רומא, איזה קשרים יפים עשו, באתם מרחצאות, רבותיי, זה דברים של אותה תקופה, היה שכלולים מדהימים. לא כמו היום, כל אחד יש לו מקלחת בבית. עכשיו, הולכים להתקלח, להתרחץ. כל יום הולכים לבית המרחץ. זה היה עסק מכניס, זה לא היה סתם. קשרים. רבותיי, מה זה גשר? מה שמחבר בין שתי צדדים. היו מקומות שכנראה אי אפשר להגיע מקום למקום, אלא רק על סירות, או אני לא יודע מה, ולעשו גשר. יותר נוח, יותר קל. שכלול של המציאות. ורבי יוסי שותק. ורבי יהודה מהלל. רבי שמעון בר יוחאי אומר את האמת. שכל זה עשו רק כדי להכתיב ורק כדי להרוויח. יש שאלה גדולה.
כמו כביש 6.
כן. לא, כביש 6 זה משהו אחר, אתה בעל בחירה. אתה רוצה, תלך לשם, אתה רוצה, תלך לשם, אתה לא חייב. אבל כשיש גשר, לא, אבל כשיש גשר, אתה עולה על הגשר. אין מצב. אז אין עוד דומה. לכן, אתה יודע, פעם, אחרי כמה חשבוניות שאני קיבלתי מכביש 6, אמרתי, על זה נאמר בפסוק, סס אני על אמרותיך, שש אני על אמרותיך. זה, חביבי, אתה לא שם לב, ואתה, טוב, מי שצריך את זה, שיסע.
זה מכפיל,
אתה כן,
זה
אתה לא שם לב. והקדוש ברוך הוא ישמור עליו בדרך הזו. בכל מקרה, נחזור לענייננו. אנחנו יודעים שאחר כך, כשמלכות רומי שמעה על מה שהיה שם, אז היא גזרה כמה גזרות. רבי יהודה בר אילאי שהילל התעלב, ואז אנחנו רואים שהם קוראים לו, מכנים אותו בשם, ראש המדברים בכל מקום. וחז"ל קיבלו את זה. הגמרא קוראת לו כך. זה תואר שקיבל מהרומי. רבי יוסי יגלה. כי הוא שתק, אז הם לא יודעים מה הוא חושב. טוב, גלות. רבי שמעון יערק. למה הוא יערק? כי הוא חשף את האמת. ועל חשיפת אמת, צריכים להחזיר את הגולן. או להרוג את מי שדיבר. לכן, יש שאלה גדולה מאוד. הרב קוק, אני חושב, מדבר על זה. שאלה גדולה מאוד. רבותיי, רבי יהודה, בר אילאי, ראש המדברים בכל מקום, אנחנו לא, יש בו הרבה, הרבה ממנו בשס, סתם רבי יהודה בגמרא, זה רבי יהודה בר אילאי. אבל שאלה, רבי יוסי, למה הוא שותק? מה, אין לו מה להגיד? לא יודע. אולי, אולי, אולי יש לו כאן וכאן, והוא לא יודע להכריע. אז הוא שותק. אז הוא שותק, כן, הוא לא יודע להכריע, אין לו הכרעה ברורה, אז הוא שותק. רבי שמעון לא שותק. רבי שמעון אומר את האמת כפי שהיא במלוא עוצמתה. ולכן הוא צריך לברוח, כי המציאות באותה תקופה לא הייתה מתאימה לגילוי האמת, לחשיפת האמת. ולכן הוא בורח עם בנו לפקין, ומשם אחר כך למערה. ו-12 שנים במערה למעשה הוא מנותק מהעולם. ורק כאשר הוא מנותק מן העולם, הוא זוכה לקבל את הסודות הגדולים ביותר של הבריאה. למה? כי זה לא היה זמן להיחשף. לא היה זמן לחשוף את תורת הסוד באותה תקופה לעיני כולם. אז הם צריכים להכניס אותו לתוך מערה, מנותק מכל המציאות. ובשנה ה-12 שיצא החוצה שהסתיימה ושרף שם חצי עולם, החזירו אותו להתקרר עוד שנה. כלומר, תתחבר על המציאות מחדש. יש אנשים שאווה, אני מכיר כמה כאלה שהם חושבים שהם בטעות פה. כל מה שחסר להדביק להם כנפיים, הם יחשבו שגם יכולים לעוף. מנותקים מן המציאות. והם חושבים שהם מתקרבים למדרגת רשב"י. ואמרתי להם שאכן אחד מהם דיבר איתי שבוע שעבר.
היה לי השבוע אחד מהחבר'ה האלה. אצל הרב, הוא בא אל הרב, אני חייב עכשיו להיכנסר, לא, אני ארפא אותו כל מיני כאלה.
טוב, אז היה לי שיחה כזו בשבוע שעבר עם מישהו כזה שאני מכיר, התווכחנו קצת בעניין של חיבור בין גשמיות ורוחניות, מדי פעם הם באים אליי, לחברים שלי, אני מכיר אותם, כדי להתאזן, כי אני שוחט אותם, שחיטות, לאט לאט, יש כאלה מהר מהר, לנסות לאזן אותם, לתפוס אותם לעולם הזה, ואמרתי לו, האמת היא שאתה באמת מזכיר לי את רשב"י. אז הוא פתח עיניים גדולות עם חיוך עצור, אמר לי, כן, אמרתי לו, כן, יש בך בדיוק מה שאמרתי. אתה רש ובי, זה מה שתגיד, אתה אני. אתה צריך להגיד לעצמך, רש בי, אני, מסכן. לא רשב"י, לא רבי שמעון בר יוחאי.
אתה אומר שלוש,
12 שנים למערה ככה, אבל... לא, זה בכלל לא יודע מה יקרה, אבל בכל מקרה... הלימוד של התורה שאנחנו לומדים ומחויבים ללמוד הוא על מנת לעשות. אין שום משמעות ללימוד התורה ללא עשייה. לכן גם בפסוק אנחנו רואים, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותה. זה הולך ביחד. ולכן גם פה בפסוק, ואם לא תשמעו ולא תעשו. לא די לאדם שרק ילמד. אדם צריך להפוך את לימודו דבר של חיי יום יום. והמנת לא להביל את האנשים שמרגישים שהם רחוקים, אני מאוד מרגיש רחוק מזה, אז כדי להרגיע את כולם, חשוב לציין, שהקדוש ברוך הוא דורש מן האדם ראשית חוכמה, יראת השם. הרצון שלך להיות דבק בבורא. ואחר כך, בחוקותיי תלכו, תלך, תתקדם, בקצב שלך, ביכולות שלך, אבל אל תפסיק, אל תוותר, אל תשבר. את הדברים הללו אנחנו נראה בענייני השמיטה. נקרא את הדברים כי השעה מאוחרת. בהפטרת פרשת בחוקותיי אנו קוראים, כה אמר השם, ארור הגבר אשר יפתח באדם ושם בשר זרועו, ומן השם יסור ליבו. ברוך הגבר אשר יפתח בשם, והיה השם מבטחו. כשאנחנו קוראים את הפסוק הזה, אי אפשר שלא לחשוב על מצוות השמיטה הדורשת מאיתנו חוזק באמונה. האמונה שלא יחסר מזון, גם אם תשבות עבודת האדמה שנה שלמה. זה אמונה גדולה. ושוב פעם, אנחנו לא כל כך מרגישים בזה, כי אנחנו הולכים בסופרמרקט. אבל תראו מה קרה. קצת לחץ והאורז קפץ וכבר אנשים לחוצים, היום עומדים בתור לקבל 2-3 שקיות אורז, בערים הגדולות יש הקצבה לאורז.
באמת?
כן.
בישראל?
כן, בישראל. יש מקומות שלא יודעים לך יותר מכבוד מסוימת. אין מספיק. צריך שיהיה לכולם.
אתה עושה סיבוב, אתה קנות פעם.
אחר כך עוד יהיה תעודת זהות, כמו שהיה פעם, היה בקום המדינה, היה קלושים. לכן צריך ביטחון גדול בקדוש ברוך הוא, כאשר כל קיומך קשור בתבואות השדה, דגן, תירוש ויצר. אבל עלינו לבחון את השמיטה מנקודת ראות שונה, ככזו שמתייחסת לעבודה הפנימית שלנו, רבותיי. עבודת שמיטה זה לא רק עבודת אדמה, זה משהו בתוכנו. מעבר לשביטה שבה אנו מצווים לשמוט את כל ענייני היום יום ולחזור לשורש הבריאה, כי מה השמיטה אומרת לאדם? אופ, אתה לא בעל הבית פה. אנו נצרכים גם לתהליך פנימי שבו נשמוט את הדברים המונעים מאיתנו את החיבור עם השורש שלנו. לוותר על תכונות נפש שנראה שחיינו אינם חיים בלעדיהם. מישהו אומר, אני לא יכול בלי זה, אני כל כך רגיל. לוותר על תאוות ישנות, לבאר את כל מה שמרחיק אותנו מתכליתנו, ותכליתנו לעשות רצון אבינו שבשמיים. זה שנת השמיטה שלנו, של העירונים, לא של החקלאים. מהלך כזה קשה הוא עד למאוד, ונדרשת ממנו אמונה גדולה, כי הקשר לאמונה הבסיסית שכל מציאותנו, אנחנו ובנינו ובנותינו והורינו והבית שלנו והספרים שלנו והארנק שלנו והפלאפון שלנו, בקיצור כל מה שיש לנו, הכל שייך לבורא עולם. נכון שקנית את זה, אין ספק, אתה יכול להראות לי חשבונית אפילו, אבל מי נתן לך את הכסף? האדם שעבדת אצלו, בסדר. ומי נתן לו את העבודה? מישהו שיזמין אצלו. ומי נתן לו את הכסף? בקיצור, הכל בא מידו. לכן, כל מה שאנחנו מקבלים ויש לנו, זה פיקדון. ולכן דווקא אמונה בהשגחה הפרטית, שימו לב, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמורו ועשיתם אותם. כל אחד במדרגה שלו, בהשגחה הפרטית שלו, במאמץ האישי שלו להתקדם. ובציווי התורה שמורה לי לשמוט. ומה שומטים החקלאים? משהו חשוב שיש להם. פרנסתם. ככה גם אנחנו העירוניים, אלה שאינם חקלאים, מצווים לשמוט משהו חשוב ויקר מאוד, כפרנסה לאדם ובני ביתו. ואני חושש שלא אצליח בלעדיו. יש לי תאוות, יש לי רצונות פסולים. אני שומט ושובט מלאכתי, למה? מפני שכוונת הבורא יתברך להשפיע עליי הרבה יותר מזה. כי אנחנו יודעים שמי ששומר שמיטה, ונתתי את ברכתי גם בשנה השישית ואחר כך גם בשמינית. מי שמכין את עצמו לשמיטה, לשמוט מתוכו את הדברים הפסולים ממנו, זה כדי שהקדוש ברוך הוא ייתן לו שפע משולש. וציוויתי את ברכתי. אני זוכר שפעם שמעתי מרב זושה, אני חושב, אולי מרב זושה, שאמר, אחד מגדולי החסידות, אם זה לא רב זושה, שיש פה שאלה גדולה. למה כתוב וציוויתי את ברכתי? נכון? וציוויתי ברכתי לכם בשנה השישית. ועשה לי את התבועה לשלוש שנים. למה צריך לצוות על הברכה? היא צריכה לבוא, לא? אז הוא ביאר שזה תשובה לשאלה, ואם תאמרו מה נאכל בשנה השביעית. יש ספקות באמונה. הברכה נעצרת. לכן הקדוש ברוך הוא מצווה עליה להמשיך ולרדת. כלומר, אדם שמשמיט, משמט מתוכו את כל המונעים המפריעים לעבודת השם, הקדוש ברוך הוא משפיע עליו פי שלוש ממה שהוא חושב שהוא הפסיד. וזכורני שאמר לי פעם האדמו"ר רבי שלום, שכל פעם שיש לאדם ניסיון של פרנסה ומיני צער אחרים בבני חיי ומזוני, גילה לו הפסוק את הדרך אשר ילך בה. מה עושים? יש לי צרה עכשיו. רבותיי, פה אני נותן לכם סוד שפעם אמר לי האדמו"ר. כי כבר נאמר, חדשים לבקרים רבה אמונתך. כך הוא אמר. ובייר דבריו, הוא על הנאמר בפרשת השבוע, וישן מפני חדש תוציאו, כי בחדש חסרה האמונה. ביות טבע האדם מתלהב מהחדש ומהנוצץ, ואשר מקרוב בא. וסקרנותו הטבעית מוליכה אותו, ולעיתים הולכת שולל. על כן אמר הפסוק, רבה אמונתך. חזק את אמונתך בהשגחה העליונה, בקדוש ברוך הוא שכל מן דעביד רחמנה, ודאי הוא לטוב לך כל הימים. ואז, תקבל את השפע. הצרה תחלוף. כלומר, הרעיון המרכזי הוא, אנחנו צריכים להבין, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמורו ועשיתם אותן, צריך להיות בכל מצב שאדם נמצא. ולדעת שגם אם במצווה כזו או אחרת כרגע הוא נכשל, וגם אם בעניין כזה או אחר כרגע הוא מתקשה, כל זמן שהוא הולך, שילך מתוך אמונה תמימה, שהקדוש ברוך הוא איתו גם עכשיו. איך אמר המערי? סבא קדישה, שאדם מתפלל, מתפלל במוחין כזה קטנות, שהוא רק אומר את המילים, בעיניים אפילו, אבל המחשבות שלו רחוקות, רחוקות, רחוקות משם, שלא יהיה בסוף התפילה מדוכדך ומיואש. כי הקדוש ברוך הוא היה איתו גם בטיול הגדול הזה. הוא לא עזב אותו. ומתוך זה, כן, מתוך זה ישמח, ולתפילה הבאה יהיה מוכן יותר. ויהי רצון שיגויים בנו כל הברכות הכתובות בפרשה זו, ויוסף הקדוש ברוך הוא עלינו 1,000 פעמים, אמן כן יהי רצון. זכות הלימוד שלנו יעמוד לרפואתו של מורנו ורבנו, הרב מרדכי צמח בן מזל טוב, בכללות כל חולי עמו ישראל, ובזכות רשב"י ובנו, ובזכות הסבר, הזוהר הקדוש, ייפקדו כל הזקוקים לזרע של קיימה, ויהיה שלום בית לכל הזקוקים לשלום בית, והקדוש ברוך הוא ימלא משאלות עמו ישראל לטובה, אמן ואמן. שיהיה לנו שבת שלום.